בעולם בו הסכנות נמצאות בכף היד, אנחנו כאן עם אצבע לדופק, לשתף מידע, להגן ולשמור על היקר לכם. Think Safe Cyber, בהנחיית מיי ברוקס קמפלר.
שאלה טובה אם אנחנו באוויר או לא. הוא כותב לייב פה, עכשיו אנחנו באוויר. אז ערב טוב, Think Safe Cyber, יום חמישי, 9:09. בסוף פייסבוק יגלה לנו מתי הוא באמת עולה לאוויר, כי מה שפייסבוק כותב ומה שזום כותב, לא אותו דבר. לא אותו דבר. אז ערב טוב, חג פרטיות שמח. חג פרטיות שמח, וערב טוב לנעמה מטרסו, מה העניינים?
הכל מעולה, איזה כיף להיות פה.
לגמרי, חיכיתי הרבה זמן.
מה עם כל חמישי, זה כיף להיות במעמד החגיגי, בטח ביום כזה.
זהו, אמרתי כאילו, אם לא ביום הפרטיות נדבר על פרטיות, אז מתי נדבר על פרטיות? לא נדבר על פרטיות ברביעי לפברואר, שלמי שלא יודע, זה יום הולדת לפייסבוק. נדבר על פעם אחרים ביום הולדת לפייסבוק. כן, כן, יש כל מיני תאריכים בשנה שהם מאוד מעניינים. אני חושבת שהיום הוא יום מעניין בכלל. גיליתי היום שחוץ מזה שזה יום פרטיות הנתונים, שאת זה ידעתי, זה גם יום המעורבות החברתית, המעורבות הקהילתית החברתית או משהו כזה, שזה מגניב, כי הקהילה הזאת היא בעצם הוקמה למען הקהילה, למען הקהל הרחב, וזה כיף שדווקא זה יוצא, שזה מתחבר לנו יחד שני ימים האלה. אז ככה, לפני שנצלול לעומק ונתחיל לדבר על פרטיות, תציגי את עצמך רגע, מי את, מה את עושה, וכולי, ואני כמובן עושה את התפקיד שלי, שזה לשתף עם כולם.
מעולה. אז שמי נעמה מטרסו, אני עורכת דין ומנכ"לית עמותת פרטיות ישראל, שזו עמותה חדשה שקמה לפני כחצי שנה, להגן על הפרטיות שלנו בתקופה שהיא כבר לא כל כך מובנת מאליה, ואני חושבת שאני ואת נדבר על זה עוד הרבה היום, כמה זה מובן מאליה וכמה זה לא, אבל בתקופת הקורונה כולנו עברנו איזשהו שדרוג דיגיטלי, ונהיינו הרבה יותר אונליין, אנחנו משאירים אחרינו יותר מידע, אנחנו מייצרים עלינו, על עצמנו הרבה יותר מידע, המדינה יותר רוצה את המידע עלינו, וגם החברות, ודרך כל הצורך הזה בעצם, הגענו לאיזושהי נקודת רתיחה, זה היה אישה ממקוני השבק, אבל לא רק, שגם הטרילו אותנו, וחבורה של מומחים משכמם ומעלה, החליטו שזו העת וזו השעה להקים עמותה, ואני הצטרפתי אליהם ככה בחודש יולי.
ועשיתי מימון המונים, מאוד יפה.
נכון, תודה רבה. מאז אנחנו פועלים במרץ בעיקר בכל מה שקשור לפגיעה בפרטיות בידי המדינה. אנחנו כרגע במוד של להשפיע דרך המדינה, אבל גם לא שוללים את האופציה של להיכנס לתחום של המגזר הפרטי ומה שקורה שם, ויש הרבה שקורה תאגידים רב-לאומיים, חינוך והסברה ומודעות לנושא, וזו גם אחת הסיבות שאנחנו פה בעצם, שאנשים קצת
לגמרי.
אני רק אגיד גם לפני זה, שלפני פרטיות ישראל הייתי 10 שנים כיועצת אבטחת מידע, באתי בחברות סטארט-אפ, בבנקים, יעצתי לארגונים, ובין לבין גם היה איזשהו 4 שנים שהוכשרתי כעורכת דין ועבדתי כעורכת דין, גם בתחום של פרטיות ואבטחת מידע, אז אני ככה מדלגת בין העולם המשפטי, טכנולוגי, אבל תמיד שם בפרטיות כבר הרבה מאוד שנים.
מהמם. שזה באמת שני עולמות שהם מאוד מתחברים יחד. אפשר להגיד לך שכבר לפחות 10 שנים אני מאיימת שמתי שאני אצאת את התואר של בר אילן, של משפטים ללא משפטנים, תואר שני, מתי שגם יהיה לי כוח ואני אעשה אותו, כי הוא באמת נראה לי מרתק. בינתיים זה נורא מועיל שיש אח קטן שעמד משפטים, כל פעם שזה חורג מההבנה שלי, אני תופסת אותו ואומרת לו, תקרא את זה ותפרש לי, זה מאוד מאוד נוח. וכמובן כל חבריי הטובים שהם עורכי דין, ובקהילה יש לנו הרבה עורכי דין שזה מאוד עוזר. אז מה שנקרא, אני אוהבת להתחיל מהפצצה. 2021, כולנו כל היום בוואטסאפ, בפייסבוק, באינסטגרם, בטיק טוק, בטוויטר, משתפים. אכלתי לארוחת בוקר דייסה עם בננה ויצאתי לריצה אחר הצהריים. אז יש לנו עדיין פרטיות?
דווקא בגלל שאנחנו כל כך הרבה אונליין, אני חושבת שהדרישה לפרטיות עולה, כי ככל שאנחנו יותר אונליין, יש לנו יותר מידע שאנחנו משאירים אחריו, ויש יותר אופציות מה לעשות עם המידע הזה, בהרבה מאוד מובנים. אז דווקא עכשיו אני חושבת שזה אומר שהפרטיות הרבה יותר, היא בווליום הרבה יותר חזק מה שהייתה לפני, נגיד 40 שנה אחורה שלא היו מחשבים, ורק היה להציץ אחד לשני לבית. אז היום זה קצת יותר אינטנסיבי, כי זה באמת נכנס לכל בית ובית בחיים שלנו. אנחנו עובדים אונליין, אנחנו לומדים אונליין, אנחנו מדברים עם חברים שלנו אונליין, אנחנו נפרדים מבני זוג אונליין, הכל קורה אונליין, אז הפרטיות שלנו היא כבר לא החלון, החלון זה איפה שאנחנו נמצאים ברגע זה בדיוק. אז הפרטיות לגמרי כאן, וכל מי שמנסה להספיר אותה, אני חושבת שזה כי אולי אני לא פגש את הפרטיות ככה, כשפטפטנו לפני שעלינו, דיברנו על זה שאנשים מאוד נרגשים כשמישהו לוקח את התמונה שלהם פתאום, הפרופיל מזויף בפייסבוק, זה משהו שממש מעורר בהם אמוציות חלל על הזמן, אבל כשפייסבוק אוספת להם את כל המידע, קצת לא מרגישים את זה, לא חושים את זה, ולכן זה לא כזה מפריע גם. אז אני חושב שאנשים נפגשים עם הפרטיות, שם באמת רואים שהיא לא מתה, אלא להפך, העוצמות הרבה יותר גבוהות, והסיכונים הרבה יותר גדולים מן הסתם.
לגמרי, מצד אחד אני אומרת, אני כן נמצאת בנקודת ביניים הזאת, שמצד אחד אני אומרת, אף אחד לא מכריח אותי לספר מה אכלתי לארוחת בוקר, אני בוחרת לעשות את זה, אז אני לא יכולה לבוא ולהגיד, איך יודעים מה אכלתי לארוחת בוקר? כן, סיפרתי. ופעם זה לא היה, כל היצר החשיפה, המצוצנות וכולי, אני לא רואה את זה כפרטיות אגב, כי זו הבחירה האישית שלי. אני בוחרת להיות באינסטגרם, זו בחירה שלי. בדיוק ראיתי היום כתבה, אתמול בלילה האמת, ילדה בוויינט, על שבוע של הסייבר סקס, שבכל תקופת הקורונה בעצם החזירה את זה שאנשים מנהלים מערכות יחסים וירטואליות, ושבוע של הסייבר סקס, וכן הייתה שם הזרה, זה יותר היה כתבה מהצד, נקרא לזה ייעוץ מיני, אבל כן היה שם מילת הזרה, קחו בחשבון שלא מקליטים אתכם, ולא זה בעייתי. אנחנו הפעם לא יודעים מי נמצא בצד השני, וזה באמת חלק מהשיח שמדברים על פרטיות, ועל הסחוך כלי שכח, זה עלה היום באיזה פאנל שהייתי בו בצהריים של לשכת עורכי הדין, והסחוך כלי שכח, משהו שמדברים עליו ולא מדברים עליו, כן, אני יכולה לבוא לפייסבוק להגיד, תמחקו אותי, אני לא רוצה שיזכו שהייתי בפייסבוק, אבל פייסבוק לא יכולים למחוק את צילומי המסך שאת שמרת עליי, או שכל אדם אחר.
נכון.
וזה באמת מעלה את הנושא הזה. עכשיו, באמת, כי את מדברת על פרטיות, את מדברת על איזה מידע חברות כמו פייסבוק, וכמובן פייסבוק היא רק דוגמה, אוספות עלינו. אז איזה מידע הן אוספות עלינו היום?
אז רק אני רוצה להתייחס לזה שאמרת שאנחנו כולנו בוחרים לשתף, מי אכלנו אחד בוקר, ואנחנו בוחרים לעשות להיכנס לאתר של הייעוץ מיני או של הסייבר סקס או whatever it will be. ויש פה עניין של בחירה, וזה אני חושבת פרטיות בעידן החדש, זה מקום שבו אני בוחרת אם אני משתפת, ואם נלך באמת למקומות הרגישים יותר, ולא מאכלתי בארוחת בוקר, כי זה באמת לא מעניין אף אחד, אלא לצורך העניין אישה שבהיריון, והיא מספרת את זה לחברות שלה, להורים שלה, היא בוודאות לא בחרה לספר את זה למעסיק שלה, באותו רגע שהיא סיפרה את זה. אז הבחירה, אני חושבת שזה הנקודה שבה אנחנו בעצם מתחילים להגן על הפרטיות שלנו, כי אם שיתפנו משהו, זה לא אומר ששיתפנו את כל העולם בזה, או את האנשים שאנחנו לא רוצים שידעו, שיתפנו בזה. אז זה ככה נקודה לגבי הבחירה שאנחנו משתפים, אלא את מי אנחנו משתפים.
אני רק על נקודה, נקודה שמאוד מפחידה הרבה אנשים, אגב, מפחידה גם אותי, שאת אומרת, זה לא מעניין אף אחד מה אכלתי לארוחת בוקר? כיום לא. אבל אם הייתי עכשיו בארצות הברית, והייתי עם ביטוח בריאות פרטי, והייתי נגיד עם סכרת, היה מאוד מעניין אותם לדעת מה אכלתי לארוחת בוקר, והאם אני עומדת בכללים שהחלתי על עצמי, שהם החילו עליי, והאם אני באמת זכאית לביטוח. אז אפילו המידע הזה שנשמע, ובכוונה נתתי את הדוגמה הזאת, כביכול הכי לא מעניין בעולם, עלול להיות מאוד מעניין בידיים מסוימות.
זה נכון, וזה אגב גם התפיסה החדשה של הצלבת מידע, ביג דאטה, AI, אז כן, גם זה שאתה אוכל, עצם זה שאתה אוכל ארוחת בוקר, אתה כבר נכנס לסוג של קהל יד מסוים של אנשים שאוכלים ארוחת בוקר, אגב, אני לא נמנית על הקהל הזה, אז זה כבר עוד משהו שמבחין בין האנשים שאוכלים ארוחת בוקר לבין האנשים שלא, ובצירוף עוד הרבה מאוד מידע, ודרך הצלבה של כל מיני סוגי מידע שונים, כבר יש לנו סוג של פרופיל אישיותי של מה בן אדם עושה, איך הוא מתנהל, מה הוא צורך, ואיזה סוג בן אדם הוא, כי יש אנשים שהם של בוקר ואנשים שהם לא, וגם דרך הפרסום ודרך ההשפעה היא בהתאם. כלומר, איך משפיעים עלינו, באיזה יום, באיזה שעה ביום ובאיזה יום יותר קל להשפיע לנו, זה גם מידע שכבר קיים והוא בחוץ, ואנחנו אפילו לא שמים לב כמה הוא מנהל את היום-יום שלנו ואת השגרה שלנו.
ומה שחשוב לציין זה, שזה לא שמישהו יישב ויחפש את הפרופיל שלי ויבוא ויסתכל ויגיד, וואלה, היא אכלה היום בבוקר סלט לארוחת בוקר, ואתמול היא לא אכלה בכלל ארוחת בוקר. זה מכונות. זה איסוף של ביג, ואת אמרת את זה, ביג דאטה, זה כמויות של מידע, וגם פייסבוק משתמש בזה, וזה, שוב, אנחנו נתפסות לפייסבוק, גם כי אנחנו עכשיו בפלטפורמה, גם כי זה עכשיו מאוד בשיח, סביב כל נושא של וואטסאפ, אבל זה ממש לא רק פייסבוק.
נכון,
ראית את הסרטון שרץ עכשיו על מאיפה פייסבוק מקבלת מידע?
לא, מאיפה? מקורות מידע, כאילו וואטסאפ, פינסטגרם.
כן, והמים האחרונים זה רץ כזה סרטון, וקיבלתי אותו מהמון אנשים, אולי באמת אני אעלה אותו בקהילה, והבנתי שאנשים נורא מופתעים, שפייסבוק גם מקבל מידע מהבנק שלי, ומבוקינג, ומחשבונית ירוקה, ומאלי אקספרס,
כל מקום שמחזיק את הקבצי הוגיות לצורך העניין, טריקרים של פייסבוק, פיקסלים של פייסבוק, שנמצאים בכל מקום. אגב, באתר של פרטיות ישראל שמנו אפילו קישור, כמו שיש את האייקון של הקישור לפייסבוק, ואז גילינו שיש לנו טריקר. עכשיו, כפרטיות ישראל, אין שום סיכוי שאנחנו יכולים שיהיה לנו איזשהו טריקר של איזשהו חברה, בטח לא פייסבוק, אז כמובן הורדנו את הקישור הזה, ולצורך העניין עכשיו האתר שלנו לא מקושר עם פייסבוק, כי עצם הלוגו הקטן הזה הוא כבר איזשהו כלי מעקב שבאמצעותו אוספים עליכם מידע. אנחנו לא שמים לב כמה טריקרים כאלה יש לנו בכל מקום, בכל אתר, אבל זה באמת לא רק פייסבוק, וזה לא רק האתרים שבהם אנחנו גולשים, זה גם בסופו של דבר המדינה, ושם יש הרבה יותר סיכון, כי גם הכוח של המדינה הוא כוח הרבה יותר גדול משל כל חברה, גם פייסבוק שהיא חזקה כאילו יותר מהמדינות, אבל בסוף היום היה לי שיחה מעניינת על זה עם יורם הכהן, שהיה אצלך פה גם, שהוא אמר, בסופו של המדינה יכולה להכניס לך לכלא, כי לפייסבוק, כמה שיוכלס לך הרבה דברים, בסוף המדינה יכולה להכניס אותך לכלא, שזה לא הדבר הכי גרוע שקיים. אז גם המדינה צריך לזכור שהכוח שלה מאוד גדול, ועם הדאטה שהיא אוספת עלינו, הכוח שלה רק כלפינו יכול להתעצם, וזה גם משהו שאנחנו צריכים לדאוג ממנו, שאין חריגה. רק השבוע, לפני שבועיים, שמענו על בן אדם במשרד הבריאות שהכניס את האקסיט שלו 4 פעמים לבידוד. עכשיו, כמובן שזה אירוע מאוד קטן ונישתי, וזה חריגה מהרשאה. עכשיו, יכול להיות שזה גם בתופעה יותר נרחבת, וקחו איתי, אבל בסוף המידע הזה הוא ממש ממש רגיש ובעל ערך, והנה בן אדם היה בבידוד 4 פעמים בגלל אקס כועס.
כן, וזה זה גם מדינה, זה גם חברות. מה עם ארגוני פשיעה?
ארגוני פשיעה זה הקהל יעד לדעתי של, כל, של חלק מהפעילויות, לצורך העניין כל הנושא של דלף מידע והבטחת מידע שאת מכירה אפילו אולי טוב ממני, בסוף הקהל יעד זה ארגוני פשיעה. הם הסחורה הזאת שאנחנו מדברים עליה, בסופו של דבר, הם אחד הצרכנים הכבדים של הסחורה הזאת, לא רק מפרסמים, אלא גם ארגוני פשע באותה מידה, פשוט הם קונים את זה בצורה אולי פחות חוקית, מאשר חברות ומפרסמים שקונות את זה בצורה חוקית, על ידי דאטה ברוקרים לגיטימיים כביכול, כמו פייסבוק. אז גם ארגוני פשיעה לחלוטין, וגם התוצאה של ארגוני פשיעה, זה משהו שמאוד מאוד קשה לנו לעמוד אותו. לצורך העניין, כל המאבק על המאגר הביומטרי, אם המאגר הביומטרי ידלוף, הסיכון העיקרי הוא באמת בארגוני פשיעה, במקומות שבהם יש אינטרס מאוד עמוק, לקחת את המידע הזה ולנסות לעשות איתו ממש פשיעה שהתוצאות שלה, כמו שאמרנו, בסוף גם יכול להיות כאלה.
לגמרי.
מפליגים רחוק.
העלית את המאגר, לא תכננתי להעלות את המאגר היום, אבל איכשהו גם העלו אותו מולי בצהריים וגם הוא עולה עכשיו. מה הסיפור עם המאגר הביומטרי? למה, למי שלא מכיר, למה תעשיית הסייבר כל כך כועסת?
אז מאגר ביומטרי הקאס, אני חושבת העיקרי, כי לא היה חייב להיות מאגר, אפשר לעשות תעודת זהות חכמה, גם בלי שהמדינה מחזיקה את טביעות האצבע שלנו ואת טביעות הפנים שלנו, והיום אגב 5 שנים אנחנו תכף חוגגים למאגר, אנחנו יושבים בדיונים בכנסת ומגלים שאלף אין בזה צורך, בטח יש גם אמירות כאלה ואחרות שזה לא מובטח מספיק, לא מכירה שדען היה אירוע, אבל זה שעון מתקתק מבחינתנו, והדבר השלישי, שבסופו של דבר הצרכן העיקרי של המאגר הזה, זה המשטרה. שזה אומר שבסוף זה סוג של, עשינו שורטקאט למשטרה להגיע לראיות בזירת בית משפט, בזירת פשע, סליחה. ככה שאפשר לעשות תעודת זהות חכמה בלי מאגרים. וזה אגב הקונספט של privacy by design, ולמה פרטיות היא כל כך רלוונטית היום, דווקא עם הקדמה. כי יש אפשרות, וזו הטענה העיקרית שלנו, פרטיות ישראל, יש לנו חבר'ה טכנולוגים גם וקריפטוגרפים שבאמת דוחפים את המקום הזה יותר של יש פתרונות אחרים לקדמה עם פרטיות. אפשר לעשות, לאסוף מידע ולהשתמש בו בצורה שלא פוגעת בפרטיות. ניקח את זה למקום הטכנולוגי ומאוד קטן ופשוט, יש מאגר מידע, אפשר לשכפל אותו בין 2 משרדים ואפשר לתשל את המאגר הזה. זה פתרון גם ששומר על פרטיות, במקום להעתיק מידע ולייצר עוד ועוד ועוד עותקים של המידע שלנו, להשתמש בו בצורה חכמה, יעילה, מוגבלת. זה חלק מהעקרונות גם של הבטחת מידע וגם של פרטיות מידע רבה.
לגמרי, אני רוצה להסביר מילה על המאגר, כי זה נושא שחוזר על עצמו, של המאגר הביומטרי, שחוזר על עצמו כל פעם, למה מדברים על זה שישראל כל כך ייחודית במאגר? מה? הרי לאנגליה יש דרכון חכם, דרכון ביומטרי, לארצות הברית יש, מה הסיפור, מה, על מה אנחנו צועקים? אז אני רוצה רגע להבהיר את זה למי שלא מכיר. בעצם בעולם ההבטחה יש תהליך שנקרא hashing או גיבוב. זה סוג של הצפנה, זה מעולם הקריפטוגרפיה, אבל זה לא הצפנה, כי הצפנה היא דבר הפיך. hashing זה לא דבר הפיך, זה בעצם חתימה. מה שעושים ברוב המקומות בעולם, כשמייצרים תעודת זהות חכמה, באים, אני באה, מכניסה טביעת אצבע, המנגנון שנעשה זה מריק איזשהו מנגנון של hashing, ושומר, מזהה. מזהה שהוא חד-חד ערכי, תלוי כמובן באיזה אלגוריתם משתמשים, אבל זה מזהה חד-חד ערכי, שכל עוד משווים את זה לטביעת האצבע שלי עם אותו אלגוריתם, תמיד יצא לנו match, ואנחנו יודעים שזה בוודאות אני. לעומת זאת, וזה אגב מה שנהוג בעולם, וזה נקרא match on card, וזה מה שקורה כשאני נוסעת עם הדרכון הבריטי שלי לאנגליה, מעבירה את הדרכון, מצלמים אותי, מה שקורה זה שבעצם מצלמים אותי, מריצים את האלגוריתם, מקבלים איזשהו מזהה, בודקים את הצ'יפ שמוטמע לי על הדרכון, יש שם גם את המזהה שנעשה ביום שבו הוצאתי את הדרכון, אם שניהם תואמים, סימן שזה אני, ואני ממשיכה בדרכי. בארץ החליטו שלא, לא רק שלא עושים מאגר ביומטרי, מאגר hashing שיהיה, כי יכלו להסתפק ב-match on card, אבל אמרו לא, נעשה מאגר, לא רק שהם עושים מאגר של hashing, הם שומרים את נתוני המקור, את הטביעת אצבע עצמה. עכשיו, מצד אחד, אני מודע, יש לי דיסוננס עם כל הסיפור הזה. כי כשת הבטחן מידע נורא קשה להגיד, טוב, אבל אי אפשר להבטח את זה. אבל מצד שני, כשת הבטחן מידע, אני אומרת שכל דבר שאנחנו מבטיחים, אם הוא מספיק אטרקטיבי, הוא יכול להיפרץ. אז ברור שאפשר להצפין אותו, אבל השאלה זה אם אני בכלל צריכה את זה. אני לא יכולה להגיד לבנק, אל תשמרו את הנתונים של כמה כסף יש לי בבנק. זה לא נתון שהם יכולים לחיות בלעדיו. אבל המדינה יכולה לחיות עם הש. יכולה לחיות עם מאגר שלם של השינג, ואז ברגע שהם מזהים טביעת אצבע, מעריצים את האלגוריתם ובודקים מי הבן אדם.
זה גם יותר מובטח, כי יש פחות סיכון למידע של אזרחים, ובטח, כמו שאמרת, אם זה מידע ביומטרי, שזה בעצם העתיד שלנו, כל המערכות שאנחנו רואים היום, של AI, זיהוי פנים, דיפק, הכל בסוף מבוסס על נתונים ביומטריים, הנתונים האלה, הם, יש בהם הרבה מאוד ערך, בטח לגורמים זרים, בטח שזה ברמה של מדינה, בטח שזה מדינה שהיא לא כל כך חברותית לכולם, בוא נגיד זה ככה, יש קצת כמה אויבים מעבר לגדר, אז אני חושב שזה לגמרי סיכון שקיים, אבל בסוף ברור מה המניע, המניע זה כוח, מידע זה כוח, היום מידע זה אחד הנכסים הכי מרכזיים שיש, אנחנו רואים יותר ויותר חברות שנרכשות בתמורה לסכומי עתק בלי הכנסות, כמו וואטסאפ אז, אבל גם עוד הרבה מאוד חברות, אנחנו נמכרים על דאטה שלהם, כלומר זה הנכס הכי גדול, כי הוא נותן הכי הרבה כוח, אז כמו שהוא נותן כוח למדינה, הוא גם נותן כוח לחברות.
אז את תעני לי, כי את העורך הדין. וואטסאפ באו לפני שבועיים, ואמרו, אנחנו מצהירים שאנחנו מתחילים להעביר חלק מהנתונים לפייסבוק. וכולם צעקו ואמרו, אוי ואבוי. אני אמרתי, אתם זוכרים שפייסבוק קנו את וואטסאפ? אני אגב, אני לא בטוחה מבחינה חוקית, אני לא עורך הדין, אני לא בטוחה מבחינה חוקית הם היו חייבים להודיע לנו.
אז א' כל, מבחינה, א' זה לא איזה חוק מדברת, אבל גם בחוק הישראלי וגם בחוק האירופי לצורך העניין, כן יש חובה להודיע על הדבר הזה, אבל, ותכף נגיע גם לזה, אבל גם זה שפייסבוק רכשו את וואטסאפ, זה לא אומר שהפעילויות שלהם היו צריכות להיות ממוזגות באופן כזה, זה לא רק פרטיות, זה גם אגב תחרות, כי כשפייסבוק רכשה את וואטסאפ, והיה שם עניינים של רגולטורים מתחומי רשות התחרויות למיניהם, הם הבטיחו בפניהם שלא יהיה איזשהו איחוד של פעילות, כלומר, פייסבוק תישאר פייסבוק, אינסטגרם תישאר אינסטגרם, ווואטסאפ תישאר וואטסאפ, כל חברה לעשות את הרווחים שלה מעצמה. ואז מהר מאוד 2016 כבר פייסבוק הודיע, טוב, החלטנו לאחד את המאגרי מידע העצומים האלו, ויש לכם הזדמנות פז להגיד לנו שאתם לא רוצים בכך, והיה באמת איזושהי תקופת זמן שיכלת לא לאשר להם לאסוף מידע, אני מניחה שאגב רוב האנשים גם אלה שנזקו, כנראה אז אישרו את השינוי הזה, אבל מה שקרה עכשיו לפני חודש, זה באמת, אני חושב שזה בעיקר זלזול בן כצרכנים, כי בעצם אמרו, אתם רוצים להשתמש בנו, אתם גם ככה כל המשפחה, עבודה, חברים, הכל שם, עכשיו פשוט התחילו לשלם לנו במידע, ואני אוהבת להגדיל את זה, כי זה הכי קרוב למה שאנחנו מכירים לפני כמה שנים עם הסלולר, עם מהפכת הסלולר שהייתה, שלצורך העניינים עכשיו פייסבוק, נגיד שהיא חברת פלאפון, או חברת סלולר כלשהי, וכולם נמצאים בחברה הזאת, ואי אפשר לדבר עם אנשים שהם מחוץ לאותה חברת סלולר, אתה לא יכול להתקשר, ולא לשלוח הודעות, והיא גובה לך תשלום של 300 שקל בחודש, ועל כל שיחה או כל הודעה, אתה משלם עוד סכום כסף. ואחרי תקופת זמן מסוימת, שהיא צברה כל כך הרבה לקוחות, אותה חברת סלולר באה ואומרת, עכשיו תשלם כפול. וכולם הסכימו, כי אם אני אעבור חברה לחברה זולה יותר, לא יהיה לי כוח עם מי לדבר. אז למה עם הדאטה שלנו אנחנו מסכימים? כי שוב, אנחנו לא פוגשים את הפגיעה הזאת. אנחנו לא רואים אותה בעיניים, אנחנו לא חווים אותה, אז מסכימים. אבל אני חושבת שעכשיו האולטימטום הזה, קצת מהמקומות אגב של מה אני פרייר, יצא צעקה מאוד גדולה של כאילו, מה זאת אומרת אתם מציבים לי אולטימטום? או כן, או שאני נותן לכם דאטה, או שאתם לא נותנים לי להשתמש בשירות, וזה אני חושבת מה שגם באמת הדליק אנשים. בטח לאור הכוח שפייסבוק צברה, מה שקרה בקפיטול כמה שבועות לפני זה, הוא הרבה מאוד קשור לכוח שפייסבוק צברה וליכולת שלה להעביר מסרים ופייק ניוז. ואנשים פשוט כועסים, ואני חושבת שזה נתן להם משהו, אלטרנטיבה, לחוס בה, בטח בתקופה שהיא, כולנו קצת משוגעים אובר.
לגמרי, זו תקופה שהיא נורא נפיצה, גם עם החסימה של טראמפ, ודיברתי על זה כבר כמה פעמים, שבכל התהליך הזה, שהחסימה לא רק של טראמפ, אגב, של אישים שונים, אני קצת אמרתי, אני קצת ריחמתי על פייסבוק, ועל טוויטר, ועל כולם, למה קצת ריחמתי? כי אמרתי, זה מצב שאתם damned if you do, damned if you don't. כשהם חסמו את טראמפ, אז אמרו, אז הצד הימני שהמפה צעקו חופש הביטוי, וזה נשיא מכהן, הצד השמאלי אמרו, איפה הייתם? איפה הייתם? הבן אדם עודד אנשים ללכת איפה הייתם עד עכשיו? נורא קל לבוא לחסום אותו שבועיים לפני שהוא יורד שהוא יוצא מתפקידו. והאמת שאני לא מקנה בהם על ההחלטה, זאת לא החלטה פשוטה, אני לא חושבת גם שאני לא יודעת מן הסתם, אבל אני לא חושבת שמרק צוקרברג שהוא הקים את פייסבוק, אני לא חושבת שהוא דמיין שלשם זה יגיע. אבל זה מה שנקרא במאמר מוזגר.
הוא לא דמיין, אבל זה הגיע יותר טוב ממה שהוא יכל לדמיין לדעתי מבחינתו. הוא בין האנשים הכי חזקים בעולם היום בסופו של דבר, אבל גם הסיפור של... של טראמפ והחסימה ומה שאומרים בשמאל שזה איפה הייתם, אז כן, א', הם חסמו מאוחר מדי, הם היו צריכים לעשות את הבדק בית הזה הרבה הרבה קודם, מצד אחד, מצד שני, אני גם, זה קצת חורג מפרטיות אמנם, אבל אני באופן אישי חושבת שאנחנו לא יכולים להפקיד את חופש הביטוי או ערכים של זכויות אדם בידי חברה פרטית, כי באמת היום זה טראמפ ואולי באמת רוב האנשים מאוד בעד זה, אבל מחר זה גם מי שאתה בעדו, וזה יכול להשתלות המטבע הזה, ומי שצריך להיות אחראי לדברים כאלה, זה פייסבוק, זה המדינה, סליחה.
אבל מה זה המדינה?
אם את זוכרת, בעלת הבחירות היה כוח, או לרשות בעלת הבחירות היה כוח להראות לפייסבוק, למחוק או לחסום משהו, כי הוא בניגוד לחוק או משהו כזה.
כן, אבל מה אתה עושה עם דברים? זה כבר לא פיראטיות, מה שכאן אנחנו זולגות ליותר הבטחת מידע, אבל בכלל כל הנושא הזה באמת של פייק, של פייק ניוז. מתנגדי חיסונים, לחסום את הקבוצות האלה או לא? כדור הארץ שטוח, לחסום או לא לחסום? חוצנים, לחסום או לא לחסום? אין לזה תשובה אחת
כן,
נכונה.
כן, זה כבר חופש ביטוי יותר, אבל...
כן, אז זה הכל בסוף, לתחושתי, הכל מתקשר להכל. אבל אני כן רוצה רגע לחזור על למה אנחנו פוחדים עם מפרסמים, מה הבעיה? על פניו, כן, מודה, אם אני עכשיו מחפשת מכונית, אני כנראה עדיף לראות פרסומות למכוניות, ולא פרסומות לנעליים. מה רע בזה?
נכון, אני חושבת שאת אמרת לי את זה, ואת זה פעם אחת, ואז גם שמתי לב לזה על עצמי, כולנו בקורונה קצת התרחבנו, ואז בעצם אנחנו קולטים שהפרסומות שאנחנו מקבלים גם יודעות את זה לפני שאנחנו מכירות בזה לפעמים. ואז זה קצת פחות סבבה, שאני אולי לא רציתי לקנות מידה אחת יותר גדולה ממה שקניתי פעם קודמת, אבל כבר יודעים עליי את המידע הזה שלא רציתי להודות בפני עצמי. אז זה א' כל, גם לגוון של פרסום יש גם היבטים קצת שליליים, וגם היה את הסיפור המפורסם ארצות הברית, שאישה גילתה דרך פרסומת שהיא בהיריון.
כן.
כן, כי כבר ידוע לה כל כך הרבה שהבינו כבר את אופן הצריכה שלה, ובדיוק.
ההורים גילו שהילדה בהיריון.
לא, אני מכירה דווקא שדרך מודע של סופרמרקט, האישה גילתה שהיא בהיריון.
זה אני לא מכירה, אני מכירה תביעה שהורים הגישו נגד אחד הפארמים הגדולים, או סופרמרקטים הגדולים, שהם התחילו לשלוח לבת עשרה שלהם, כל מיני דוגמיות של קרם נגד סימני מתיחה וכאלה, והם תבעו אותם, איך אתם מעודדים נערות להיכנס להיריון, והם אמרו, אבל לפי הפרופיל, לפי מה שהיא קנתה, כאילו, בהיריון, ונערה הייתה בהיריון, אז...
אשכרה, דבר כן. כך הסיפור הזה. אז, כן, זה... אז הפרסומת היא לא תמיד רק למה שאנחנו צריכים, או מה שהיינו רוצים, המפרסמים ידעו, אבל גם בסוף אנחנו נגיע למצב שאנחנו מקבלים גם מחיר שהוא בהתאם ל... ושם זה הולך הרי. מחיר שהוא אדפטיבי לאור המצב הכלכלי שלך, לאור הרכישות שלך. עכשיו, גם אם אתה בן אדם שהוא ביכולת מסוימת, אבל קונה מעל היכולת שלו, עכשיו בעצם הדירוג הזה יהפוך להיות דירוג שיצא לך מוצרים יקרים יותר. אז אני חושבת ששוב, זה לוקח מאיתנו את המקום של הבחירה, של ההחלטה, של השליטה. עכשיו, נכון שלפעמים הייתי רוצה לקבל מבצעים ממותג שאני מאוד אוהבת וקונה בו בצורה די תדירה. אז אני אבחר בזה ואני אבקש את זה. אבל בין זה לבין להעביר את זה כשרשרת מידע לחברות אחרות שמעבירות דרך אותו ספק מידע עליי, אז אולי זה פחות סבבה, כי בסוף זה מתגלגל גם לחברה שיודעת עליי שאולי אני בהיריון לפני הזמן, ואולי החברה שיודעת שאני אולי בדיכאון, כי לא קניתי שאני קונה יותר מתוקים. וכל ההסקת מסקנות הזאת היא מסוכנת, כי בסופו של דבר זה שרשרת. אחר זה יגיע לחברת ביטוח שלך, זה יגיע למדינה, זה יגיע לרשות המקומית, זה יגיע לחברת ביטוח שלך. כמו יש את הסרטון המפורסם של הפיצה, שבסוף לא נותנים לך לקנות פיצה, כי הקולסטרול
שלך גבוה. שלך גבוה.
אז זאת, זה החשש, אתה מאבד שליטה באיזשהו שלב, על איפה המידע שלך נמצא, מי מחזיק בו ואיך עושים בו שימוש. כל הזמן אנשים אוהבים להגיד, מה יש לי להסתיר? אז זה לא באמת מה שיש לך להסתיר, כמו גם מה שיש לך להפסיד. בדיוק זה באחד מהטקסטים של ריב כתבה, שהעמותה שפרסמה, זה בדיוק כתבה את הנושא הזה. אז זה לא רק מה שיש לנו להסתיר, אלא גם איזה, באיזה מקום אנחנו רוצים לחיות גם קצת, בהיבט הזה.
בהחלט, אני רוצה את הדוגמה שאנשים, כל פעם שאני מדברת על האנשים כזה נורא נורא מופתעים, ואז הם הולכים ובודקים אותי ומגלים שזה אמיתי, אז אני הולכת להזכיר לכם אפליקציה שלא פתחתם הרבה זמן, בוקינג, אפליקציה שאני מאוד אוהבת, או קייק, שתי אפליקציות שאני, שכואב לי כל פעם שאני רואה אותם כזה במסך ואין לי מה לעשות איתם, זה פיזית כואב. אבל בוקינג וקייק הם אחת הדוגמאות הכי טובות לזה, שאם אני עכשיו מחפשת סתם חופשה בתאילנד וכבר, כן, אני יודעת, פייסבוק כבר יודעים, כן, אני בקיץ אהיה בתאילנד, לא מעניין אותי גם אם אני שוחה לשם, אז אתם מוזמנים להקפיץ את המחיר, זה בסדר. אבל ברגע שאני באה ומחפשת בבוקינג סתם, טיסה ללונדון בראשון למרץ, וחיפשתי את זה היום ועוד התלבטתי על המחיר, ושבוע הבא אני אחפש שוב, המחיר יקפוץ, ביוזר שלי. ואם אני אלך למחשב אחר שלא קשור אליי, לא המחשב בבית, כי המחשב בבית מכיר אותי, אבל אם לעומת זאת אני אלך למחשב של אבא שלי במשרד, והמשרד שפה בחצר גם, וכנס משם, ושם אף אחד לא מכיר אותי, אז פתאום המחיר יחזור להיות המחיר המקורי, אולי אפילו נמוך יותר. אתם מוזמנים אגב לבדוק אותי, אני לא יודעת כמה זה יעבוד עכשיו עם טיסות, אבל כשנחזור לשגרה אתם מוזמנים לבדוק, וזה אגב משהו שאני תמיד עושה. אנחנו תמיד עושים את החיפושים של טיסות, של חופשות, של כאלה, על הפרופיל שלי, ואת ההזמנה מהפרופיל של בן זוגי, שהם במחשבים נפרדים בצורה מאוד ברורה, או מהמחשב של אבא שלי, כי זה פשוט הופך את החיים להרבה יותר זולים. ברגע שאתה מודע למניפולציה הזאת שהם עושים, כי הם יודעים, כי אם אני בדקתי כבר 7 פעמים על טיסה ללונדון בראשון למרץ, כנראה שבראשון למרץ אני מעוניין לטוס.
בראשון למרץ, בדיוק.
אני סגורה על התאריך הזה. ואם הם גם עושים קורלציה חכמה, והם רואים שכל שנה אני נוסעת, ואגב, אצלי זה מאוד קל, אני כל שנה בתחילת יוני נמצאת בלונדון, כי יש את כנס אינפוסק. הם לא טיפשים. עשיתי את זה כבר כמה שנים ברציפות. אני בטוחה שהמחיר שאני אראה שנה הבאה, אולי שנה הבאה לא, אבל בכללי הם יכולים לנתח את זה. ועדת, והם כבר, פעם קודמת הם כבר הציעו לי את המלון משנה לפני זה. בסדר.
אז גם, וכאן זה פתח פתח לכל הנושא של החלטות אוטומטיות. כלומר, כל ה... זה גם קשור לבינה מלאכותית, וכבר היום ראינו, תיגעו אותנו בטוויטר, על חברת ביטוח בישראל, שמציעה היום ביטוח, מבוסס מידע. בוא תן לנו את המידע, תן לנו אישור למסחר אותו, ובתמורה אנחנו גם נאסוף עליך עוד מידע על איך אתה נוהג קצת, ולפי זה נקבע לך את הפרמיה. כלומר, את לא מעוטטת בין הטבעים, אתה שלמי יותר ממי שנוהג לפי המהירות החוקית, וואי. 90 בכביש מהיר. אז יכול להיות שזה נחמד, כי אתה בעצם מקבל הנחה תמורת המידע שלך, כי תמיד זה בסוף טרייד-אוף של כסף, אבל בעצם נתת אישור שהפרמיה שלך היא לא תהיה נתונה למסע ומתן יותר, זהו, הם יודעים עליך בדיוק איך אתה נוסע, ומה הסיכון שלך בצורה מחושבת ולא מוערכת, כלומר זה ממש מדוד.
יהיו את אלה שיגידו, אני נהגת מצוינת, אף פעם לא הייתי מעורבת בתאונות, אין לי איזה... אני רוצה שהם ידעו את זה, אני רוצה לשלם פחות ממך, כי את נהגת שעודים, אני כנראה נהגת שעודים, אבל... ויש את זה שיגידו את זה, וזה מין ביצה ותרנגולת, כי אז, כי שנתיים אחרי זה אנחנו נצעק, אבל מה עם המידע שלנו?
זה נכון, כי את לא יודעת גם, את יודעת איפה זה מתחיל ואיפה את בוחר, ואת לא יודעת איפה זה ייגמר בסופו של דבר, ומחר זה תהיה החלטה של רשות המיסים עלייך, שאת לא יכולה לאתגר אותה, כי המכונה קבעה שאת צריכה לשלם יותר מס, כי את חיה אורח חיים יותר רעבתני לצורכם, כי המדינה רוצה עכשיו למסות את הדבר הזה. זה יכול, גם תהיה, את החברות האלה יש להם שיקול דעת ודיסקרשן לחלוטין מלא, לשנות את המטרה הזאת אחר כך, כי הסכמת לזה משהו מאוד מאוד רחב, למרות שהחוק כביכול מגדיר באופן מפורש, אגב, שאם אתה מקבל מידע למטרה מסוימת, אתה יכול להשתמש רק, אך ורק למטרה הזאת. אבל החברות האלה מנסות את מזלן, ולצערי רוב החברות לדעתי מפורות את הנושא הזה, ועושות הרבה מאוד שימושים מעבר למטרה המקורית שלשמה זה נאסף, וככה באמת המידע הזה מתגלגל, ושוב, אתה מאבד עליו שליטה, ומחר זה לא הביטוח רק שלך, זה פתאום הביטוח של בעלך, כי אם את משלמת מעט, אז אולי אפשר להטיל את העלויות שאת לא עליהם, על מישהו אחר שקשור בך, וכן הלאה וכן הלאה, ובסוף זה תמיד מגיע לכיס שם, אז נכון שלפעמים אנחנו נהנים מזה, אבל גם יש מקומות שבהם אנחנו מפסידים מזה. אני לא חושבת שבכל מקום אנחנו מפסידים, אגב, יש מקומות שאנחנו נהנים
מהם. בדיוק אתמול הייתה לי שיחה עם חברה שלי, שסיפרה לי שהיא עשתה עכשיו את דירוג האשראי דרך BDO, והיא ראתה שהדירוג שלה משנה שעברה ירד. למה ירד? כאילו, מה עשיתי? לא הקורונה כאילו לא פגעה, היינו מאוד מחושבים, הכל בסדר, ההכנסות עלו, למה ירד? הרים הטלפון, והתשובה הייתה, את עצמאית, ו-2020, שנה רעה לעצמאים. אבל, תסתכלו על הדוחות. על בסיס מה החלטתם את זה? וזה היה ממש מסע ומתן, עכשיו זה חתיכת אישיו. האם הם ישנו את זה או לא, ברגע שזה מול המדינה, האם אני יכולה לשנות את הדירוג אשראי, דירוג בריאות, דירוג whatever, ולשם אנחנו הולכים, וברגע שאנחנו מסתכלים גלובלית, עוד יותר מורכב, לדעתי.
בסוף אין שם בשר ודם שיודע להסתכל על הנסיבות, בסוף יש מערכת וזה החלטה ואין עם מי לדבר, וגם אין לך ממש שקיפות לאיך קיבלה החלטה, כי כשאתה מדבר עם בן אדם, הוא יודע להסביר לך את הדברים. אז היום אולי המערכת יודעת להסביר שהיא עצמית, אבל עוד 5 או 10 שנים אנחנו מסתכל על זה כהחלטות כל כך מורכבות שאנחנו אפילו לא נדע להסביר אותם, כי זה כבר סוג של התפתח מעצמו. היום אנחנו משלבים מאוד ראשונים של הנושא הזה של החלטות אוטומטיות, אבל כל העולם הזה, ככל שאנחנו נותנים, מעבירים יותר סמכות ואחריות, זה דבר טוב אגב, אבל זה צריך להתבצע פשוט בשקיפות ובהוגנות. אנחנו צריכים לדעת על מה זה מבוסס. ראיתי באמסטרדם והלסינקי, בדיוק כתבתי על זה, שיש שם מרשמי אלגוריתמים. שאם עכשיו המדינה נותנת לך איזשהו שירות או פעילות שמבוססת על אלגוריתמיקה, אז היא תחשוף בפניך על איזה מידע זה מבוסס, מה האפליות שמבוססות בתוך המידע הזה, מה הסיכונים שקיים למאגר, איך המידע זורם בתוך המערכת, כלומר, ממש מה התהליך של המידע, ממש, אגב, ממש יפה בלי שום קשר, אבל זה השקיפות של זה מאפשרת, תראה, למי שרוצה לתקוף את ההחלטה, זה הרבה יותר קל, קודם כל, ובית יש משהו שגם העירייה, כשהיא צריכה לעשות תהליך כזה, היא צריכה לבחון את הדברים האלו, בצורה הרבה יותר סדורה ומחייבת. ואני חושבת שזה משהו מדהים, כי מבחינת האיזון פה, מבחינת התשנות ב-AI, תקבלו על החלטות אוטומטיות, אבל תעשו את זה בצורה הוגנת.
אבל תבינו גם איך זה עובד. את תחזרת אותי אחורה לתקופה שהייתי עושה הערכות סיכונים, מתישהו לפני 10-12 שנה, ואחד הדברים הראשונים שביקשתי בחברה שעבדתי בה, שהסבירו לי זה, על פי מה נעשה החישוב. על בסיס מה המערכת הזאת היא בדירוג גבוה בינוני נמוך. כדי להפעיל את השיקול דעת ולא לשאול את האדם שמולי את השאלות בצורה אוטומטית, והיה יוצא לי דירוג גבוה למערכת בסיכון בינוני ולהפך. כי בסוף צריכה להיות כאן איזושהי לוגיקה, וגם מערכות מחשב עם כל המורכבות טועות. לפני שאנחנו נכנסים לממש איך נגן על הפרטיות, אני רוצה לדבר איתך על שני נושאים נפיצים. אחד, כל מה שקורה בעולם הקורונה. אם זה איכון השבק שהיה לנו לפני כמה חודשים, ואם זה עכשיו הדיבור על זה שמי שחוזר מבידוד יהיה עם הזיק אלקטרוני, ועדיין מדברים גם על הנושא של איכון, איך אנחנו בעצם שולטים בזה? איך כאזרחי המדינה, אני בכל זאת מגינה על העובדה, כי אם אני עכשיו, וסליחה שאני אומרת, אבל אם אני עכשיו ראש השירות, אני מאוד רוצה יכולת איכון כל הזמן על כל אזרח, זה התפקיד שלו, ואני, שוב, הם עושים את עבודתם נאמנה, אבל ברור שהם רוצים את כל המידע הזה, בדיוק כמו שאמרנו על המשטרה בתחילת השידור.
דווקא בחזק אני יכולה להגיד שאולי שהיא מילה טובה בהקשר הזה, בתחילת המשבר השב"כ, לאורך הרבה מאוד זמן, לא רצה את התפקיד הזה. לא רוצה להיות שם בספירה אזרחית, גם בעיקר משיקולים ואינטרסים ביטחוניים שלו. כלומר, ככל שהכלי הזה הפך יותר אזרחי, ככה הוא יותר צריך להיות נתון לביקורת כלשהי, גם של משרד הבריאות, וככה נחשפות יכולות ביטחוניות של מדינת ישראל. אז ככה ש... ואגב, בכלל, אני חושבת שהקונספט שאנחנו משתמשים במערכת שנועדה לסכל טרור על אזרחים, יתחיל להדאיג כל אזרח. אבן קסדת, זה לא מדאיג כל אזרח, ההפך הוא. אנשים, אולי באיזושהי מידה של, של צדק, אני חושבת, מהצד שלהם, אומרים, אם זה איכון שבק שלי, אני סומך בסופו של דבר על מוסדות הביטחון שלנו, אל מול ההורים שלי שיכולים להיות חולים, אז אני בוחר בהורים שלי מן הסתם, שההורים שלי בריאים ושיש שבק. וזו הברירה שאנשים מסתכלים עליה. והם לא רואים את הנזק המתגלגל שגרם מאיכוני השבק. איכוני השבק, אולי אם נכונים במצב שבאמת יש מגפה, לא יודעים להעריך מה חומרתה, יכול להיות שיהיו פה גופות ברחובות וצריך עכשיו מערכת. אנחנו לא נבוא ונגיד, חברים, לא, הפרטיות קודמת לבריאות. לא, אנחנו לא נהיה מאלה. אבל אנחנו קודם כל 10 חודשים כבר למשבר, כמעט 11 חודשים, עם איכוני שבק מתחילת אמצע מרץ. המגפה בשיאה, אנחנו אחרי כמה שבועות של סגר, ועדיין יש איכוני שבק, יש סגר, אנחנו עדיין בתחלואה, ככה שאיכוני שבק אפילו לא מצמצמים את הנזק, את הנזק שנגרם בעקבותם. כלומר, יש פה פגיעה ממש עמוקה הפרטיות של אנשים, ומצד השני, אנחנו לא רואים שזה עוזר גם. אני לא רואה את המשוואה הזאת כמשוואה נכונה של בריאות מול שבק, ואם אנחנו רוצים הפעם לדבר על פרטיות ואיך היא נפגשת איתנו, אז אני אספר סיפור, גם סיפרת בוועדת חוץ וביטחון, ואני הרגשתי שקצת הזיזה שם את חברי הכנסת, גם אלו שהם מאוד חסידים של המערכת, על מישהי שהתקשרה אליי, על כך שהקנו אותה, קיבלה הודעה לטלפון. ההודעה לטלפון היא משרד הבריאות, היא לא מהשב"כ, אבל זה איכון טכנולוגי. בואי, כל מי שמקבל הודעה כנראה, ולא טלפון מחוקר אפידמיולוגי, כנראה שהוא קן על ידי כלי השב"כ. ואמרו לה שהייתה צריכה לי, שהיא צריכה להיכנס לבידוד בגלל מגע מיום שבת. עכשיו, באותו יום שבת היא, לא מכירה את המידע על האישה הזאת, אבל היא אמרה, אני לא פגשתי אף אחד, אני גרה לבד. אני נורא נלחצתי, אז גם הסתכלתי בחשבוניות של יש לי בארנק, אם קניתי משהו, הסתכלתי באשראי, בסלולר, לראות אם אולי הייתי איפשהו, הסתכלתי בהודעות, בטלפונים, לזכר השיחות שהיו לי באותו יום שבת, כי זה היה כמה ימים אחרי, ולא מצאתי כלום. אז התקשרתי לערער למשרד הבריאות, ומשרד הבריאות ביקשו ממנה להצהיר שהיא מתחייבת שהיא לא פגשה אף אחד, והיא נורא נלחצה מההצהרה הזאת. היא ממש התקשרה אליי בפאניקה של האם היא יכול להיות שהיא הצהירה שקר, כי היא לא בדיוק זוכרת מה היה באותו יום שבת, והיא באמת עשתה הכל והיא בדקה וכמה פעמים, וממש באיזה מין סטרס מאוד, מאוד גבוה, על זה שהיא לא יודעת אם היא יכולה להצהיר שהיא באמת לא נפגשה עם אף אחד, ומה יכולים לעשות לה אם זה לא היה נכון. עכשיו, אני באמת, מהשיחה איתה, אני לא חושבת שהיא משקרת. אני חושבת שהיא לא בקשה אף אחד, אבל הסיטואציה הזאת הלחיצה אותה, כי יש פה כלי עוצמתי של שבק, שיודע זאת מחבלים, עכשיו הוא מזהה אותי, ואולי אני, ואין סיכוי שהוא טועה, כאילו, אין, זה לא עולה על דעתה. והיא נורא נורא עירה בהחלטות של עצמה, אפילו שהיא בדקת עצמה מיליון פעם, והיא באמת פחדה שיכולים לעשות נגדה משהו, להטיל על הכנס, או איזשהו הליך בירור אנישתי כזה או אחר. ושם זה פוגש אותנו בסוף. בטעויות, ויש המון...
כמו שאמרנו, המדינה יכולה להכניס אותי לכלא. דבר שפייסבוק, עם כל העוצמה האדירה, היא לא יכולה להכניס אותי לכלא.
זה נכון.
כל עוצמתה.
עכשיו יש את המוסר במקום המקום הזה, וגם תת, once השתמשנו בו לקורונה, אז מחר זה יהיה משהו אחר, כבר התרגלנו. החספוס שלנו הופך להיות יותר ויותר עבה, ואנחנו קשה לנו להרגיש מתי זה באמת פגיעה. ובאמת ראינו, אגב, אחרי איכוני השב"כ, גם עלייה מאוד גדולה בניסיונות של המשטרה לחדור לספירה הפרטית, מבחינת ניטורים אזרחיים, מעקבים, מערכות, מכרזים, כלומר, יש איזשהו תיאבון במדינה שגדל הדאטה הזה, גם משרד הבריאות, עכשיו אמרת, זיק אלקטרוני, רואים פתאום את היכולת של כלי השב"כ, וזה באמת כלי טכנולוגי מדהים בעוצמתו, וטוב שכך יהיה, כי זה מערכת...
לגמרי.
ועכשיו פתאום גופים אזרחים נפתחים להם העיניים, והם ממש מתאהבים ומתמכרים לדבר הזה. ופה הסיכון הבאמת גדול, שזה ימשיך וידרדר למקומות נוספים, במשרד הביטחון, במשרד הבריאות, במשרד התקשורת, ובמשרדים אחרים שאין להם באמת סיבה לקבל את המידע הזה, אבל פתאום יש להם גישה עליו.
מעולה. שאלה השנייה אני אשמור לסוף, כי יש לי רעיון איך לנצח את הסיום כזה יפה. אז לפני זה, בכל זאת, 2021, אנחנו מאוד חשופים, אנחנו נכנסים לרשתות, יש דברים שבשליטה שלנו, מה אני מפרסמת, אני בוחרת, איזה הרשאות אני נותנת לפייסבוק, אני בוחרת, כביכול. יש דברים שלא בשליטה שלי, אם המדינה הייתה שהשירות יעקן אותי, אז השירות יעקן אותי, כאדם פרטי בבית, אין לי הרבה מה לעשות. מה בכל זאת, כל אחד מחברי הקהילה יכול לעשות מחר בבוקר, כדי להגן על עצמו ועל הילדים, כי אני חושבת שדור העתיד, שהוא גדל הרבה יותר מאיתנו לעולמות הזה, של הטיק טוק והפייסבוק והאינסטגרם יותר, והחשיפה המתמדת, איך בכל זאת אנחנו יכולים להגן עליהם?
טוב, יש לי תשובה אחת חצי רצינית ותשובה אחת יותר רצינית. אז אני אתחיל מהחצי רצינית, שזה קודם כל לעקוב אחרי הפעילות של פרטיות ישראל, כי אנחנו באמת מביאים לידיעת הציבור הרבה מאוד פעילויות ודברים שקורים, וגם מדי פעם אנחנו מוצאים מדריכים ודברים יותר יומיומיים. אז קודם כל לעקוב אחרינו ולהירשם אלינו ולהיות חלק מהקהילה שלנו. והדבר השני ויותר רציני באמת, זה קצת קשה יותר להשיג את זה, אבל אוריינות. ואני חושב שגם את עושה את זה וגם אנחנו עושים את זה, וכן ירבו אנשים ש יפתחו מודעות וביקורתיות של אנשים, גם במידע שנאסף עליהם, גם במידע שהם צורכים, גם ביכולות של החברות היום ושל הטכנולוגיה, כדי לדעת לנהל את הסיכונים שלהם בצורה אישית ופרסונלית. אני חושבת שכל בן אדם יש לו את הגבולות שלו, ואת המקומות שבהם הוא מוכן לשתף יותר ומוכן לשתף פחות, ואם אנחנו נהיה מודעים יותר, ונתעניין ונהיה סקרנים כלפי א', דרכים להגן עלינו במקומות שאנחנו רוצים, דפדפנים מוגנים יותר, מנועי חיפוש מוגנים יותר, כי אם אנחנו רוצים איתם לחפש משהו אישי, אולי עדיף לא לעשות את זה בגוגל, אולי לפצל שנייה את גוגל, זה גם הטלפון שלי, זה גם מנוע חיפוש, זה גם המייל, אולי יש משהו אחד שאנחנו נרצה להוציא ממנו, אולי את המייל נוציא מג'ימייל, אולי את הדפדפן נוציא מכרום, כלומר לפצל את הכוח, וזה גם אגב אמרתי את זה בקשר של וואטסאפ וסיגנל, שאותי שאלו אם אני אצא מוואטסאפ, אמרתי שלא, לצערי גם אין לי הרבה ברירות. יש אנשים שאני לא יכולה להכריח אותם לעבור לסיגנל, ויש לי עוד הרבה קבוצות ועיסוקים בחיים שאני ארצה לשמור אותם, הם חשובים לי, אם זה משפחתי, אישי, לימודים, עבודה, אבל אני עברתי לסיגנל הרבה מאוד נפח מהפעילות שלי, אם זה שיחות עם משפחה, עם בעלי, עם חברה הכי טובה שלי, עם עבודה, אז אני מפצלת פה את הסיכונים שלי, ואני חושבת שאגב בעולם הבטחת המידע זה משהו שהוא מאוד נהוג, לפצל את הסיכונים, אבל ללמוד עליהם, ולהיות יותר, אנחנו חיים בעולם של דיגיטלי, בוא נכיר את העולם שאנחנו חיים בו, ונדע מה הגבולות הגזרה פה.
לגמרי, אם מדברים באמת על סיגנל, אותי מאוד מעניין יהיה לראות, ממה הם מתפרנסו, כי בסוף נורא קל שאת 10 מיליון משתמשים להיות חינמי.
אבל מה עם לינוקס? מה עם אפאצ'י? מה עם מוזילה פיירפוקס?
לא אותו דבר, לא אותו דבר. כל הדוגמאות שנתת, אוקיי, הפיתוח הוא קוד מקור, אין בעיה להמשיך לפתח את סיגנל כ...
גם סיגנל היא אופן סורס.
זה לא הבעיה. השרתים, מי ישלם על הסטוריג', את מעבירה תמונות, את מדברת על נבחי מידע פסיכופטיים.
אבל הם לא שומרים את המידע הזה, זה בדיוק היופי.
זו השאלה, איפה המידע?
הם לא שומרים, זה מה ש... לפחות הם מכריזים, את לא עשיתי עליהם פנטסט או בדיקה, אבל אני מכירה הרבה מאוד מומחים, ויש אחד בראשם שנקרא אדוארד סנודן, שטוען שהוא בחיים בזכות סיגנל, שהמידע היחיד שעובר זה מספרי הטלפון של האנשים. אז אם הם לא שומרים את התמונות שלנו, ואם לא שומרים את כל השיחות שלנו, אז למה...
זה בסדר, אבל כשאת שולחת לי תמונה בסיגנל, מה קורה איתה? איפה היא?
היא עוברת דרך שרת, אני מסכימה איתך, אבל זה שהיא נשמרת שם או לא.
אז אדוארד סנודן, כשהוא דיבר, היו 5 מיליון משתמשים בסיגנל, אני אומרת, ברור, ב5 מיליון בעשרה, ב50 מיליון כנראה שהם יוכלו
להמשיך. זה דברת על טראפיק, כן, נכון. ואגב, הם הצליחו. היה להם באמת איזה דאון סייז כזה של יום אחרי הטירוף, לא היה כמעט הם שלם סיגנל, או לפחות
חצי. נכון, שזה לא מרתיק.
פרטים, ועולה, עלו לאוויר, והיום הם חגיגו את יום הגנת הפרטיות הבינלאומי, בשלט חוצות נידח, כי אין להם כסף לשלט אמיתי.
נכון, תראי, בואי נגיד, דיברת בהתחלה על זה ש צוקרברג הוא אחד האנשים המשפיענים בעולם. אני חושבת שמאוד מעניין שדווקא אילון מאסק, שבתיאוריה מתישהו יהיה אדם מאוד משפיע.
אדם הכי עשיר בעולם.
מה?
הוא אדם הכי עשיר בעולם, אני חושבת ש...
עשיר זה משהו אחד, אני לא מדברת על עשיר. אבל אני מדברת על השפעה. ואני חושבת שזה היה ניסוי כלים מאוד מאוד מעניין לראות מה יקרה בגלל הציוס שלו, וקרה, ומעניין. עכשיו ככה, לקראת סיום. אמרתי, יש לנו שאלה מפיצה, ואני יודעת גם איך אני הולכת לשאול. במדינת ישראל קיים גוף ממומן מדינתית שנקרא הרשות להגנת הפרטיות. על שום מה ולמה צריך את פרטיות ישראל?
שאלה מעולה. קודם כל, רשות להגנת הפרטיות, כבודה במקומה המונח, הם עושים בזה טובה, וגם באמת, הם מתירי תקציב הרבה יותר מאיתנו, והתוקפית שלהם להיות רגולטור. רגולטור לא יכול לפעול לבד בעיניי. ואגב, פרטיות ישראל לא מיוחדת לישראל, יש בהרבה ארגונים, בהרבה מדינות בעולם ארגונים דומים לנו, אבל לרשות הגנת הפרטיות אין יכולת לתבוע אזרחית, לתבוע, לעתור נגד המדינה, דבר ראשון, מה שאנחנו יכולים לעשות והם לא, הם יכולים לתת חוות דעת, והם נותנים חוות דעת מצוינות, לדוגמה, בנושא של איכוני השבק, אבל לעתור נגד איכוני השבק זה משהו שאנחנו יכולים לעשות. עכשיו, אני חושבת שהרבה מקומות העבודה של הרשות ושלנו היא יכולה להיות משלימה, חוות דעת שלהם אנחנו יכולים להשתמש בהם אחר כך כעתירה משפטית, או בתגובה משפטית כלשהי שאנחנו נעשה, והרבה פעמים גם משהו שהרשות תעשה, יהיה לנו הרבה מאוד ביקורת לפה, וצריך שמישהו ישמיע את הביקורת הזאת. רק לפני כמה ימים היה את מקרה האכיפה של אלקטור, שדלף פנקס הבוחרים, 6.5 מיליון אזרחים, לפי דבר ההפרה שהרשות פרסמה, המידע הזה אכן הגיע לדארק ווב, ואכן הוא תואם אחד לאחד לפנקס הבוחרים לכנסת ה-23, ונגדה הפרה, ולא היה, לא היה שום כנס, כי לרשות אין סמכויות להטיל כנסות. עכשיו, גם דבר ההפרה הזה מגיע 11 חודשים אחרי שהתחילו לחקור. למה לקח כל כך הרבה זמן להגיע דבר ההפרה? זה משהו שצריך לדבר עליו. כלומר, הרשות קבעה את ההפרה אותי, אבל צריך עוד גוף שיעדד את הדבר הזה, ויקח את זה מפה ויקדם את הדבר הזה הלאה, ולמען פעולות עתידיות טובות יותר. אז אני חושבת שיש מקום גם לנו וגם להם.
אז קודם כל, תודה על ההבהרה הזאת. קיוויתי שזה היה תשובות, ואני שוב מעלה, כמו שעשיתי כמה פעמים השבוע בכלל, הרשות להגנת פרטיות, שום רגולטור אין לו כוח עד שאין לו שיניים. תנו להם שיניים. אל תיתנו למנכ"לים של חברות לבוא ולהגיד, תנו לי 5,000 שקל קנס, תעזבו אותי באמא שלכם. אז מה שנקרא
בנימה אותי מפרופו שלי. קיימת בכנסת כבר הרבה מאוד שנים, ואנחנו פועלים במרץ, כשתהיה כנסת חדשה לנסות להעביר את הדבר הזה, כי באמת אחד הדברים הכי חשובים, זה על זה של הרשות הזה שיניים, ובית שאין סמכות היום דרך חוק תובענות ייצוגיות, לתבוע בגין הפרת הפרטיות, שזה עוד משהו חשוב, זה עוד סמכות שהיא מהצד האזרחי, אכיפה אזרחית.
לחלוטין. נעמה, היה כרגיל כיף אדיר לדבר איתה, וזה נושא שאני שמחה שאלנו אותו למודעות, ואני מעלה מהנחתה. תשתפי את התכנים המופלאים שאתם מעלים, שתפי אצלנו, בסוף כולנו במטרה אחת ומשותפת לייצר מרחב מקוון יותר בטוח. אז אני באמת רוצה להגיד לך תודה רבה, אני אגלה לכם שהשידור שבוע הבא, לדעתי אם אני זוכר נכון את הלוז, מאוד מאוד קשור לנושא הזה, אז הולך להיות מעניין. וככה מילה לפני סיום, למי שלא ראה, יש לנו הגרלה, 10 רישיונות לחצי שנה של תוכנת ההגנה של איסה, אז תשתפו את הקהילה, תזמינו לנו חברים, ויאללה, בואו נהיה כולנו יותר בטוחים. סוף שבוע נהדר.
סוף שבוע מדהים, תודה רבה, מאי.